מהלך מבוסס, זה שיש לך שם בצורה די יבשה, מניין, משפחה זו, משפחה זו, משפחה זו, קצת כמו שלמדנו בזמנו לגבי התולדות שבפרשת נוח,
שהחריג זה נמרוד,
שיבש, יבש, יבש, מדי פעם יש איזושהי הערה, נמרוד, פלג, ואז אותם הדברים דורשים דורשים הסבר, למה תוך כדי זה יש אותם הדברים הבולטים. אז מסביר הרב שמתברר שחסרות שש משפחות, ואז אני אומר שאותם השש משפחות הזהויות שחסרות מייצגות שישה סוגי חטאים, לא בדיוק אף טיפוס, אבל משהו טיפולוגי, משהו כזה. ואז הוא נותן את הקטגוריות. קודם כל צריך להבין גם כן, מי שאין לו דעת הנדסית, אז מה זה אף טיפוס?
עשיתי לזה איזון, מצאתי ב... הסבר באגרא דחלה שגם אותו לא הבנתי, אבל הוא כן התיישב על דעתי. מסביר למה יש יוד זעירה בשם פנחס.
אם תסתכל ברוב המפרשים, אז אתה תראה שהשם כתוב בלי יוד, בעוד שבתורה הוא תמיד מופיע עם יוד. אז זה יוד שהיא שם מבלי להיות שם. אני דווקא הכנתי שיעור ליום שישי שעבר על מקור אחר שמגלה עמוקות. אני צריך למצוא דרכים לקצר, כמו 12 עמודים. אבל בסוף התברר לי לקראת, אני שלחתי לך אס-אמס, ראית אותה אני מקווה.
כן.
הוא אומר לו לאשר לו הודעות בטלפון, אלא לשלוח אס-אמס. אחר כך הוא אומר שלא ראה את האס-אמס.
את האס-אמס אני אולי אראה, את ההודעות הקוליות אני בטוח לא אשמע. אז...
אתה צריך להתחיל סתובב עם קיפר.
אני צריך פשוט להשתחרר, כולנו צריכים להשתחרר מהמכשירים הזוועתיים האלה.
אז איך נותנים לך הודעות?
תגיד, מה עשו לפני 50 שנה?
50?
לא, אני בכוונה רוצה לקחת אותך אחורה, שלא יהיה לך ספקות. מה עשו אז? פתעתי לא חיו, זאת אומרת, זה לא, זה בכלל, זה פרה-היסטוריה, זאת אומרת, זה לפני הומו ספיאנס הדבר הזה.
הדברים היו יותר קבועים.
יש הומו טלפוניקוס.
מה היו...
פחות זזיתיים. אבל גם זה אומר עליך שאתה גם צריך להתנהג באותה צורה.
היו שולחים לך איזו יונה.
זאת אומרת שאם היית רוצה למשל להזיז את השיעור, היית צריך לדעת את זה שבוע קודם כדי לשלוח דואר.
נכון,
כי בזק עוד לא יקימו לך את הקו.
נכון, אז מה? אתה צודק שהחיים היו פחות סזיתיים, זה יותר בריא.
זה יותר בריא. עם הפלוס
והמינוס.
תראה, זה התחיל מהדבר הזה. עכשיו כולם מסתובבים עם הדבר הזה על האוזן. אוטוטו, אתה תעשה ניתוח ויקברו לך את זה בפנים.
נכון, מכיתה מילדים בגן.
יש כל מיני סיפורי מדע בדיוני על אנשים שיש להם שקע כזה, הם באים הביתה, הם תוקעים את הדבר הזה. כן, זה יותר קרוב
מה שאתה
חושב. זה יותר קרוב מה שאתה חושב.
לא נכון, לא צריך לתקוע. הכל אלחוטי.
כבר עכשיו זה אלחוטי.
כן, הוא הולך אחורה, אני לא יודע.
ועלינו. טוב, נלמד קצת.
כן. תודה רבה.
מי צריך?
אתה.
לא, אני לא צריך. אני תורה שבעל פה.
אני, אז הטעות שלי, אני לא פתחתי, הוצאתי את זה, כנראה שהרזקתי.
כנראה שהתכוונת לעשות.
לא, ראיתי א',
כנראה שהתכוונת לעשות שיעור.
לא שבת,
לא שבת. לא, ראיתי א', והוצאתי אותו, כנראה שהרזקתי את זה שלא במקום הנכון. אז סליחה.
לא חשוב, לא חשוב, אם זה לא שתיים זה סביר, או התכוונתי.
רצית תענית, כנראה רצית לעשות שיעור עוד שלושת השבועות.
מה שאני אומר שכנראה כשהחזקתי את זה למקום, הרי השמחת השטיינזלץ שלי היא מבולגנת לא לגמרי, כי המוציא לה דוחף את זה, זה עושה סיבור. אז כנראה שהחזקתי את זה שלא למקום הנכון, ואז כשרציתי להוציא אותו אז הוצאתי אותו קצת על בליים, כי ידעתי שהאדון מחכה לי למטה. כן,
תעשית.
לא, לא, אני לא אמרתי שהוא אשם, אני אשם, אז רק מיהרתי קצת.
באת בזמן.
חיכינו לך.
לא? היו שאלות ותשובות.
היה חסר סוכר.
נסתכל פה בדף השער של מגיד תעלומה. פשוט היה פה בתוך זה, ואז אני נזכרתי במכתבים של הרב קוק. תאר לך שכל מייל היה מתחיל כמו שמתחילים המכתבים של הרב קוק. איזה עולם זה היה.
אני אגיד לך איזה עולם.
כבוד הרב משה דוקטור זיידל. מהרשי תיבות. ברכות. דידי היקר. משהו.
אני אגיד לך מה קורה אפילו באלו שקוראים את הדברים האלו, ואני הייתי צריך לומר שלא קוראים את הדברים האלו, מדלגים ישר לעניין.
אני לא מדלג, אני תמיד הולך לפנח את כל הראשי תיבות רק כדי לראות.
אני לא מדבר עליך.
זה יופי, אתה יודע, לא באמת, זה אתה לא יאמן. ואתה יודע זה אמיתי, זה לא חנופה, זה הבדל. היום אתה יודע, שולחים את ה... זה... מילים יוצאות מהפה, לא חושבים משהו.
כי היה צריך הרבה להתאמץ, לטפול את ה...
שמע, זה... משהו.
לא, אתה... יש לך מבחן אחד פשוט לדברים האלה. כשאתה כותב אגרותיו מכתביו של מישהו, או שהפתיח הוא תמיד אותו דבר, אז אתה יודע שזה סטנדרט
שבלונה,
או שאתה רואה שבהתאם למי הוא שולח את המכתב זה משתנה, אז אתה יודע שהוא מתכוון למה שהוא כותב.
יש לזה מכתב שהוא נוזף במישהו קשות, הוא אומר שהוא לא מוכן לפרסם את מה שהוא אומר בזה, אז מכתב מנומס להפליא, אבל מי יפנה את תשומת ליבי שבניגוד לרוב אגרותיו שהוא כותב קוף הקטן, שם הוא לא קטן, הוא קטן. מכתב מנומס, אפילו מכתב כזה תקיף, משהו אחר. צריך ללמוד את האגרות, פשוט זה פשוט לימוד דרך ארץ.
טוב. טוב, אז יש לנו, אנחנו מתחילים בדף אצלי לפחות. למדת את בשורה 6.
חשבתי את עוצם את העיניים ורואים את זה נכון.
לא, הייתה לי משום הרגשה שנכון.
והפירוש שמע מינת, זה הפסקה שמתחילה והפירוש שמע מינת. אז אנחנו חוזרים לעניין של הסוגיה שבעמוד ב', כשאנחנו קוראים את הדף נראה לנו שיש כאן דיונים מסביב לכל מיני דעות, בעוד שלאט לאט, לפחות אני מקווה שלאט לאט מתברר שכל טעמה של הסוגיה זה רק לברר את העניין של היחס בין אני וכהן. אז בשלב ראשון, כן, ההצעה של של הברייתות ומזה יצאה הדעה ככה של הגמרא. הייתי יכול לומר את זה הפוך, שהגמרא מביאה את הברייתות כדי להושש את הבחירה, ולא רק שיש סברה כזאת אלא שיש כוונה כזאת להשוות את האני לכהן. ואז בשלב ראשון התברר שלא יכולים להשוות את האני לכהן מבלי להשוות גם כן בני אדם לכהן. ואם אתה אומר שבני אדם וכהנים זה חד שיעור הוא ואני וכהן חד שיעור הוא, אז כולם חד שיעור, ואתה יכול לתלוש את הדף, כן? ואתה לא צריך את כל הדברים האלו, ואז אתה חייב להגיע לאותה המסקנה שהיות ואתה לא רוצה, לא מקבל שבני אדם וכהן יהיו חד שורה, אז אתה חייב להסכים גם לכך שגם אני וכהן לאו חד שורה. זה מה שחוזר עליו כאן במשורה 6, ומשם אנחנו ממשיכים. והפירוש שמע מינה, סוטרה. ראינו שיש לזה שתי השלכות, הם החדפים. דאף על פי שבני אדם ואני לאו חד שיעורה הוא, זה הוביל הדבר הזה. כן,
קפה שזה
טוב,
זה לא עובד.
דאף על פי שבני אדם ואני לאו חד שיעורה הוא, כדי אמרת, ואם לא כן רבי חנינה היינו רבי אחי, שמופיעים באותה ברייתא שתי דעות שונות שאתה לא יכול לאחד אותם. וזאת אומרת, אף על פי שבני אדם ואני לאו חד שיעורה הוא, זה לא מאפשר לך להשיג מסקנה שאני ובני אדם יהיה חד שיעורה. היינו בכל זאת שיעורה דעני לחוד ושיעורה דכהן לחוד, ואם לא כן רבי חנינה היינו רבי יהושע. וקשה מדי דלכאורה היה לו לתרץ מיד ברבי חנינה היינו רבי יהושע, ולמה לי כולי היי, דוודאי כי היי כסל כדת ארדני ובני אדם חד שיעורה הוא, נראה כמיותר לגמרי. שאם אתה הולך אחרי הכיוון של אני וכהן, אז אתה תגיד אני וכהן לאו חד שיעורה הוא, כי אחרת זה ואתה לא צריך את ההשוואה האפשרית הזאת ב בני אדם וכהן, אלא בא להשמוענן עיקר גדול, שהגמרא רוצה ללמד אותנו דבר חשוב בנושא הזה. דאי אפשר לומר דשיעורה דעני שווה לשיעורה דכהן, שאתה לא יכול להשוות אני לכהן מבחינת מה שאנחנו ראינו בשבוע שעבר וגם לפני כן, מה מייצגים העני והכהן ובני אדם. זאת אומרת שאם אתה רוצה להשוות אני לכהן, אתה לא יכול לעשות זאת אלא אם כן אתה מסכים שיש אחדות השוואתית גמורה. זאת אומרת שכביכול או שאתה אומר כמו קורח, הם זוכים טענתו של קורח, כל העם כולם קדושים, עניים בני אדם כהנים, כל העם כולם קדושים. ראינו שיש כאן השוואה אחת, בעוד שמה שאנחנו אומרים שאכן כן יש השוואה אחת בכך שכולם קדושים, אבל יש דרגות בקדושה, לא כולם קדושים באותה המידה, באותה המדרגה. יש קדושת ישראל ויש קדושת הלוויים ויש קדושת הכהנים ויש קדושת כהן גדול. או רק מבחינה ציורית ככה, על אף שזה נכון שהמין האנושי מתאפיין בכך שהוא נקרא החי המדבר, במין האנושי הזה של החי המדבר יש אלו שאומרים משהו כשמדברים. אפשר לראות יהודה לוי שמסביר שמעל, אף על פי שזה בתוך, אבל מעל הממד של החי המדבר יש הנביא. אז לכן בא להשמוענן עיקר גדול, ואי אפשר לומר דשיעורה דעני שווה לשיעורה דכהן, אלא אם כן אני ובני אדם חד שיעורה הוא, והביא ראיה מהברייתא בתחילה לומר שכל עוד שבני אדם לחוד ואני לחוד, שיעורה דעני ושיעורה דכהן נמי לחוד. ואז כפי שנראה, אחרי שהוא מוכרח להודות בכך שאני וכהן לאו חד שיעורה הוא, אז הוא ישאל עוד שאלה, היי מיני הוא מאוחר, איזה מהם מאוחר, האני או הכהן? ומה פירוש השאלה? זה שהאם האני הוא
בפנים או בחוץ,
בפנים או בחוץ. שאם אתה קבעת שהשיעור של קריאת שמה זה הכהן, אם האני הוא לפני הכהן, אז הוא מחוץ לתחום של המצווה של קריאת שמה. ואם אתה אומר שהוא מאוחר, אז אף על פי שהוא לא שווה, אז הוא בכל זאת בפנים. אז אנחנו נראה כאן את הדיון, אף על פי שהרב כבר גילה לנו את הדברים בתחילת הקטע, שכשאנחנו אומרים בהשוואה לכהן, עוד ישנה שאלה אחת שאנחנו כביכול השארנו אותה בצד, איזה כהן? כי בברייתות יש כמה כהנים. אותו הכהן שמופיע בברייתות השונות, הזמן שלו הוא שונה. אף על פי שהוא כהן, אבל הוא מיוחס, כביכול, זה כהן מיוחס, לזמנים שיכולים להיות שונים. מטוהר, זכאי, טובל. והמשנה שלנו נכנסים לכל בתחומתה. ופירוש הדבר, בזמן שהמצב של העניים יהיה שווה למצב של בעלי בתים, היינו אומרים שזכות צדקה כזו שווה לזכות אכילת התרומה. אלא כל עוד שאין המצב כך, מדרגת הכהן לחוד ומדרגת העני לחוד, ויש לומר ודאי שדווקא אדם שהיה ביכולתו להיות עשיר ומצב פרנסתו בכל כרוב בני אדם בערבי שבתות, ואף על פי כן סובל חיי צער, יקרא עני לשם שמיים, וזהו עניין עני ובני אדם חד שורה הוא. זאת אומרת שאנחנו התייחסנו לזה באחד השיעורים שהסברתי, שיש הבדל בין אני ואביון. כן? האני זה מישהו שאין לו, אבל היה יכול להיות לו, אבל הוא בחר בכך, ומתייחס ללשון ענווה. ואתם יודעים שאין ענב אלא גדול. שאחרת יש ספק האם הוא ענב או רק שהוא כתב. זאת אומרת שעל מי אפשר לומר שהוא ענב? על משה רבינו, ולא לא זו בלבד, אלא שאומרים זה האיש משה, ומיד אחרי שאמרת האיש משה, ואנחנו יודעים שבתורה איש זה תמיד חשוב, והאיש משה ענב מאוד. זאת אומרת שאנחנו יודעים את ערכו, והוא גם יודע את ערכו. כי אתה לא יכול לומר, צריך להבין את זאת, על מי שהוא כמו משה שהוא ענב, שכביכול הוא לא מודע לכך מי אני. אני סתם דיבר איתי הקדוש ברוך הוא בסנה, שלח אותי למצרים, עשיתי עשר מכות, אני חושב שהוא עשה, אבל דרכי, ואני הוא הוציא את בני ישראל, אבל דרכי, וזה וכולי. אז נכון, אני למיתו של דבר שום דבר. יש איזושהי אי-התאמה. כי אנחנו לא מדברים על בחינה של מישהו שחסר דעת. דווקא משה מדרגתו היא הדעת מהבחינה הזאת. שהוא הוסיף יום אחד מדעתו, צריך שתהיה דעת שממנה אפשר להוסיף. אבל הוא מודע לכך, אבל הוא לא מתפאר בכך. הוא מודע לכך, אבל זה לא משנה את האופי שלו. ולכן יש דרך אגב אזהרות לאותם האנשים הגדולים שנוטעים לענוות יתר, שהם צריכים לא רק להחשיב את עצמם שבזה מותר להם, כלומר לוותר, אבל הם צריכים להחשיב את מה שהם מייצגים, ושם אין להם זכות לבטל. זה כל העניינים האלו, שמי שמבטר על מחל על כבודו וכבודו מחול, או שאין כבודו מחול. זאת אומרת, שאתם יודעים, למשל, זה אחד הדברים הפשוטים, זה לא תמיד צריך לציית לרב. למשל, כשהרב נכנס והציבור קם והרב אומר תשבו, זה לא אומר שהם צריכים לשבת. הוא צריך לומר, אבל זה מסוג הדברים שמזכיר לי את התנועה הזאת של, זה ידוע מאוד אצל הספרדים, שהם באים לנשק את ידו של אף הרב תמיד, אבל הוא מושך את ידו, אבל הם בכל זאת תמיד מנסים, וככה זה טוב. אבל מי ששם את ידו ככה וכולם באים לנשק, אז זה אז זהו, שבזמן שהמצב של העניים יהיה שווה למצב של בעלי בתים, אז אנחנו יכולים לומר שזכות הצדקה שהיא משווה, העני הוא עני, אבל הצדקה שעושים לו בני אדם מחזירה את מעמדו להיות שווה עם בני אדם על ידי צדקה. כן, זאת אומרת שזה לא מבטל את היותו אני. אז צדקה כזאת אפשר להשוות אותה למדרגה של התרומה. אבל כל עוד שאין המצב כך, מדרגת הכהן לחוד ומדרגת העני לחוד. וגם בדבר הזה ישנה גם אצל בני אדם ההבנה של האכילה של בני אדם בימות החול תהיה שווה לאכילתם בערבי שבתות. אתם רואים שזה מעלה את המדרגה. צריך להבין תמיד שכשיש השוואות כאלו בגמרא, זה שזה מעלה את המדרגה של הסעודות של ימי חול לאותה הסעודה של ערבי שבתות. כי אין חוכמה גדולה בלהוריד את הסעודה של ערבי שבתות לסעודה של ימי חול. אז יש לי בזה אנקדוטה של סיפור משפחתי, אבל נשאיר את זה לפעם אחרת. ונראה ראיה לזה באגדת לקמן דף ג' עמוד ב', ובשם רבי שמעון חסידה. כיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצל דוד המלך עליו השלום, אמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. מה פירוש? הם כולם בדרגת עניים. כן? אמר להם, לכו והתפרנסו זה מזה. אז אתה עכשיו אמרת שהם כולם עניים, צריך להבין יותר לעומק, צריכים פרנסה. אז יש אלו שמסוגלים להתפרנס ויש אלו שלא, אז שהתפרנסו זה מזה. ואז באה הגמרא בהמשך ואמרה, כלומר שיהיה מצב העניים שבכם כשאר בני אדם. כן? אמרו לו, אין הבור מתמלא מחולייתו. אז אם הבור ריק, אז הוא לא יכול להתמלא מריקנותו. אז אין אפשרות. המצב הזה של אני ובני אדם חד שיעורה הוא עדיין בלתי אפשרי. וכדפרש רש"י, אם אין אתה מכין לעניים שבני מזונות ממקום אחר, אין אלו יכולים לפרנסם משל עצמנו. כן, אז צריך לראות, לדאבוננו הפירוש של הרב לא הגיע עד שם, עליו שכנראה היו כוונות. ומיד יועצין ונמלכין ושואלין, שמה זה בהמשך, כי המלחמה, וזה יוצא לאותו הדבר, כי המלחמה לצורך הלחם כנודע. המילה מלחמה, כן, השורש שלה, הליבה של המלחמה, כן, זה לחם. זאת אומרת שאין מלחמה אלא כדי להשיג את הלחם. עכשיו, מהו הלחם? עכשיו, המשמעות של הלחם. אז אם זה לחם, הלחם של הגוף, כן? אז זה הלחם, הסיבה הכלכלית למלחמה. כן? ואם אותו הלחם, זה לא כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על כל מוצא פי השם יחיה האדם, זאת אומרת שזה הלחם המזין את הרוח, אז יש לכם מלחמות הדת. זה ברור, כן? וצריך ללמוד בהקשר זה את המדרשים המדברים על סיבת הוויכוחים בין קין והבל. ששם יש עוד מדרגה נוספת שהיא קצת פחות, לא יודע אם צריך לומר ידועה, אבל כשהתורה אומרת לגבי היחס בין פוטיפר ליוסף, כן, שהכל הפקיד בידו עם הלחם אשר הוא אוכל, כן, מפרשים זו אשתו, אלא שדיבר בלשון נקייה. כן? וכמו כן במשלי ישנו הפסוק אכלה ומחתה את פיה, כן? לגבי אישה מנעפה. וזאת אומרת אני לא יודע אם אתם יודעים או אתם זוכרים את הסיפורים על ייסוד רומי. כן? שיש מצב שיוצאים למלחמה כדי לקחות את נשותיהם של השכנים. וזה אחד הדברים שהוא המניע השלישי למלחמות, זה כאשר יש עניין של קיום המין תחת משמע. וגם על זה רמז הרב כבר בהקדמתו, כן? שזה בעצם שני העניינים שמופיעים בתחילה בסיפור במעשה בראשית על בריאת בריאתו של האדם, כן? זה שיש הפעולות הנדרשות לקיום הדמות והפעולות הנדרשות לקיום הצלם, שאחד הוא שייך לקיום העצמי של האדם הפרטי, שזה האכילה, ויש מה שדרוש לקיום המין האנושי, שזה פריה ורבייה, ושכולם נקראים באופן כללי אכילה. אז זה הדבר שהרב רומז לו כאן קצת דרך הנושא של המלחמה לצורך הלחם כנודע, ובא לרמוז שכדין היה לישראל להתפרנס זה מזה, ואז היה שיעורה דעני ושיעורה דבני אדם חד, ומיד שיעורה דעני ושיעורה דכהן חד נמה. אבל ראו בחוכמתם הן שעדיין ישראל נמצא במצב ארי שואג לטרף ממקום אחר. אתם זוכרים את הפסוק בבכי נפשי, כפירים שואגים לטרף, כן? אז הרב היה מסביר, הם היו רוצים לקבל את אוכלם מהשם, אבל המצב לא מתאפשר, ולכן הם חייבים לדאוג לעצמם. הם ש...
הם שואגים מצער.
כן. ולא בכדי, כן? יש בחזון הנבואי, כן? שארי יאכל עשב, אותו הדבר, שעדיין אין ישראל יכולים להתפרנס מזה, הכל הולך לכיוון אחד, שעדיין לא בא התבן המשביע כדרה ישעיהו הנביא עליו השלום, ואריק הבקר יאכל תבן. אפילו ציטטתי את זה בשעה. וממילה מתגלים כל הבחינות והמדרגות בתוך העם בפקודיהם, הם כהנים, הן סנהדראות, הן שרי המלחמה, שכל צורות ישראל כנגד צורכי הציבור הופקדו כנודע. בעיקר הצורך פרנסתו של האדם הקשה כבריאתו של עולם כנודע. יש כמה ביטויים שאנחנו משתמשים בהם כדי לבטא קושי מסוים, כן? ואנחנו לא שמים לב על הקושי שיש בביטויים עצמם. למשל, קשים מזונותיו של אדם, לא כבריאת העולם, כשזיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז מה קשה לפני הקדוש ברוך הוא? אם אתה אומר שלקדוש ברוך הוא קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, הוא עושה ככה ויש קריאת ים סוף, אז עושה ככה, יש זיווג, מה קשה?
מגיע או לא מגיע?
אז זאת אומרת שאתה צריך להבין שההבדל זה לא ביכולת, זה שהוא יכול, כן? אבל האם זה מתאים לרצונו, האם הוא רוצה בך? כשאנחנו לומדים את המדרש שבו ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, והקדוש ברוך הוא משתיק אותן ואומר בריאותיי, טובעים בים ואתם רוצים לומר שירה, צריך להבין שצריך איזושהי החלטה, וההחלטה היא קשה. כל עוד שאנחנו לא תופסים שמה שהמדרש הזה אומר זה שיש הבדל בין ישראל למלאכי השרת, ישראל זכה לנס, אז הוא צריך להודות, כי אין דבר גרוע יותר מלהיות כפוי טובה, כן? לכן לישראל השירה מותרת, אבל המלאכים המייצגים את המצב האידיאלי, אם תרצו, או את רמת העקרונות, אז זה שהצלת ישועת ישראל תדרוש את אובדן מצרים, זה לא נורמלי. וכל עוד שישראל לא מבין זאת, אז אמונתו באל אחד עדיין לא שלמה. למה? כי אל אחד פירושו שהוא גם האל של אותם שטובים בים, ולא רק האל איך לומר, הלאומי שלי. זה עדיין משאיר את הרמה של האמונה ברמה של אומות העולם, שכל אחד יש לו האל שלו והאלים נלחמים ביניהם. כן? זה מספיק ברור הדבר הזה? לכן אנחנו צריכים להבין שכמו שבבריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא ישנו מצד אחד מה שאנחנו אומרים בסוף מעשי במחשבת תחילה, הכוונה זה עולם מושלם, אבל מה שמופיע במציאות זה כדי לתת מקום לזכותו של האדם, העולם נברא בלתי שלם, וזה קשה לקדוש ברוך הוא לברוא עולם בלתי שלם, כי הוא היה מעדיף לברוא אותו שלם. הנה, זה קצת ככה כיוונים למחשבה של של הדברים, שדווקא אותו העניין של הצדקה של הבעלי יכולת לקראת העניים, זה שייך לאותו התיקון המשלים את החסר בעולם, ועל ידי זה אותו המעשה הוא עושה את האדם כשותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ומבטיח לנו הרב, ועוד יתבאר בסמוך, רק שצריך להגיע לסמוך. ואז שואלת הגמרא, היי מיני הוא מאוחר? איזה מהם מאוחר? מה לא מופיע בשאלה של הגמרא? הגמרא אמרה, היי מיני הוא מאוחר? מה לא מופיע בשאלה?
מי כנגד מי?
זאת אומרת שאולי אתה שואל האם זה בני אדם, מה זה? אז היות והגמרא מיד נותנת את התשובה, מסתבר שאני מאוחר, אז שוב חוזר שהמובן מאליו כביכול, הסתמה של השאלה, היה שאנחנו מדברים על אני וכהן.
רק הם עלו לגמר.
זאת אומרת שייתכן, אני לא קובע כאן, אני רק מעלה את זה בבחינת שאלה, ייתכן שבני אדם הם גם כן מאוחרים. אבל זה לא מדאיג אותנו.
זה תלוי בבני אדם.
זה לא מדאיג אותנו. מה שאנחנו מנסים זה במחאות להציל את העני. היי מיני הוא מאוחר? מסתברא דעני מאוחר, דאי אמרת דעני קודם רבי חנינא חיינו רבי אליעזר. טוב, רק רגע אחד נאמר ככה מחוץ לתחום. רבי אליעזר זה בחינת מידת הדין. רבי חנינה כשמו. ואם אתה אומר שאני קודם, אז אתה השוות את החן לדין. זאת אומרת שאם מישהו זכה בדין או שקיבל חנינה, התוצאה היא אותו דבר. אבל כאן הדרך שבה הושגה התוצאה היא שונה לגמרי. כשאנחנו אומרים לגבי נוח, כן, שכולם נספו באותה השואה של המבול, אבל הוא ניצול, התוצאה זה שהוא ניצול. אבל התורה לא אומרת ככה, התורה אומרת שנוח מצא חן בעיני השם. זאת אומרת שאם הוא ניצול, זה לא בגלל שזכה לכך, אף על פי שהיה צדיק, אלא שקיבל חנינה. והגמרה שלמדנו אותה בזמנו במסכת סנהדרין, כן, מסבירה שגם נוח היה באותה הגזרה, אלא שמצא חן. ולכן התורה אומרת נוח מצא חן בעיני השם לפני שהיא אומרת לנו שהוא היה צדיק. וכדי שיהיה לנו זמן לשכוח, היא, בקריאת התורה היא שמה שבוע בין לבין, שפרשת נוח מתחילה בנוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, אבל פרשת בראשית הסתיימה בנוח מצא חן בעיני השם. ותמיד צריך להיזכר באותה הממרה שבמדרש, שנוח מצא חן בעיני השם, אבל השם בעיני נוח לא מצא כלום, אפילו דמעה. צריך להבין, נוח מצא חן בעיני השם. כשאתה מסתכל על עצמך במראה, אתה רואה את עצמך הפוך. נוח אותיות חן, ונוח הסתכל על עצמו בעיני השם ומצא חן. אבל למה צריך לומר את זה לפני שאתה אומר נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו? כדי שלא תחשוב שצדקותו היא שהצילה אותו. אז התוצאה זה אותו דבר, אבל המשמעות היא אחרת לגמרי. שאנחנו לא מוצאים שנוח התפלל על זרו, על הדור שלו. אז הוא יהודי תמים, הקדוש ברוך אמר לו, עשה לך טבע או עושה טבע? אומר לך, אני הורג את כולם, נהרוג את כולם.
אז הם סומכים על
הסוג
של
פירוש
כזה?
כמובן, כי טענתם היא שזה גאווה מצד האדם לחשוב שהוא יכול לזכות במעשיו. כן, הרב אשכנזי זצ"ל היה רגיל להביא סיפור של דיונים שהיו לו בצעירותו עם כומר. אתם רוצים לדעת את שמו? זה דובוא. דובוא דונט און פה טוב. אז הלא טען שהנוצרים הם מקיימים את עשרת הדיברות. אז הרב סיפר על ויכוחים שהיו ביניהם וכו'. ועזוב שבת יום ראשון, שזה עוד סיפור אחר, אבל אמרו לי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה? אז הוא אומר, כן, אבל אני אסביר לך. זה שהיות והוא ראה שאין בני אדם מסוגלים לכך, אז כדי להציל אותם מפשע הוא עשה בעצמו תמונת עצמו. מבינים את שום ראש יהודי לא מסוגל לתפוס את זה. כן? צריך הגוי שקוף, כפי שאומרים. כן, אבל מה שמסתתר בתוך תוכי הדברים האלו זה שנכון שהאל גילה את רצונו דרך התורה של המצוות, אז אבל זה היה רק כדי להוכיח לאדם שהוא אינו מסוגל לקיים אותה, ושאם הוא לא מושיע אותה את האדם הוא אבוד. זאת המטרה של ההתגלות, זאת המטרה של מתן תורה. ויש תיאולוגים נוצריים שמוסיפים לכך שדווקא לישראל ניתנה התורה, שאם ישראל לא מסוגלים אז אף אחד לא מסוגל. אבל מה שהם לא תופסים זה שאכן ישראל כן מקיימים את התורה אחרי 2000 שנות גלות, כמות שהייתה דווקא בעולם המערבי בין השאר. כן? ישראל חוזר ויוצא מהגלות ותורה תמימה.
הבעיה היא שישראל מקיים גם יותר מזה, ויחידי שנותן את הלחי השנייה.
כן, אז, אבל זה הדבר. זאת אומרת ש לא בכדי כתב בזמנו לוינס בחירות קשה שהיהדות היא דת של מבוגרים, כי האחרים הם נשארו ילדים. זאת אומרת שיש
עולם.
מה?
לא זה נשמע יותר חמור.
לא, זאת אומרת שהטעות היא לא להבחין בין המצב של בר חינוך לבר מצווה. צריך להתכוון לזה בצורה מדויקת. שעה לפני צאת הכוכבים, כן, הילד הוא עדיין בר חינוך. מגיע צאת הכוכבים, אמרתי שעה, הייתי יכול לומר דקה. זאת אומרת שמעיקר הדין, כן, דקה לפני צאת הכוכבים הוא יכול לעשות סטייק עשוי בחמאה, כן, ביום כיפור. מותר לו. אז זה שמחנכים אותו לדעת שעוד דקה זה יהיה אסור, כן, זה לא משנה את המהות של המציאות, של המצב, שדקה לפני זה מותר. אז נוטים לומר שהאב אוסר על הילד לעשות את זה כי הוא נושא באשמה, אבל בכל זאת המציאות היא שזה בחינה של בר חינוך. אבל ברגע שהוא בר מצווה, הוא בר מצווה. אנחנו אצלנו מוסיפים, וזה דבר שהוא קצת דק, שאפילו שהוא בר מצווה, הוא עדיין לא בר עונשין. כן. ולמה הוא לא בר עונשין? כי צריך לתפוס את הקושי שיש במצב הביניים לא ביניים, שבו זה כבר אסור, אבל צריך להתרגל לכך שזה אסור. צריך להתגבר על כל הנטיות האלה. אז מי ששוכח את זה, ואז מתייחס לכל החיים כאל המצב של אותו בחינוך שסולחים לו על כל עוונותיו. אז מי נושא באשמה? האל. אז לכן האל הוא נושא עוונותיו של בני אדם, עוונותיהם של בני אדם. וכל כל השאלות המתעוררות מכך הן תמיד מקבלות את אותה תשובה, שהכל בחן וחסד, כן? והחן והחסד מסבירים את הכל. טוב, אז אנחנו נעצור כאן, ואני מישהו ירשום לעצמו איפה הגענו כדי שנמשיך משמה. זה אצלי בשורה 33.